הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
בהתאם לחוק הבינלאומי, שוב זליגה של ירי לעבר ישראל. ברמת הגולן נחתה והתפוצצה ערב פצצת מרגמה שנורתה מסוריה כחלק ממלחמת האזרחים שם. שגרירות ארצות הברית פרסמה האזרת מסע לאזרחי השוהים בישראל. האזרה נוגעת לאזור רמת הגולן. תחזית מזג האוויר. הלילה נהיה עד מונן חלקית, מחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי יהיה דומה, בשבת הטמפרטורות בלי שינוי, אבל בבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמישור החוף. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
טוב לכל המאזינים. איתנו באולפן זאב סגל ודוד זרובבל. הערב נפתח את התוכנית שלנו בנושא הטראומה. טראומה זוהי חוויה קשה שבשעה שחווינו אותה היינו חסרי אונים. לא היו לנו את הכלים להתמודד עם הבעיה. כשאנחנו מדברים על אדם שעבר טראומה נפשית או גופנית, אנחנו מתכוונים לאדם שעבר חוויה קשה, שבה הוא הרגיש איום, איום של מוות, איום של פציעה משמעותית, גופנית, נפשית, איום על בריאותם הגופנית או הנפשית של האנשים סביבו. במצב כזה האדם מרגיש פחד, חרדה, חוסר אונים. טראומות יכולות להופיע בעקבות השתתפות בקרב, מקרה שוד, אלימות, תאונות דרכים, תאונת עבודה, חוויות ילדות קשות מאוד, מקרים שנחווים כאיום, אלה הם המקרים שבהם האדם חווה טראומה. כשאדם חווה מחדש את האירוע על ידי זיכרונות, פלשבקים, הוא מתעורר מסיוטים באמצע הלילה, הוא גם נמנע מלהגיע למקומות ששם הוא יכול להיזכר באותו אירוע. הוא גם לא נרדם בלילה. קשה לו להתרכז במהלך היום. אז כבר יכול להיות שהוא סובל מפוסט-טראומה. אם היינו מגדירים את הטראומה כפצע, הפוסט-טראומה זה כבר פצע מדמם, כואב, ובעיקר חי בנפש של האדם שסבל מטראומה. במצב כזה אדם גם יכול להגיע למצב רוח מדוכדך, אפילו לדיכאון. למה? כי הוא כבר נמנע מפעילויות שבעבר הוא היה עושה. הוא לא יושן טוב בלילה, הוא לא מתרכז במהלך היום. העולם נראה בעיניו כמקום מפחיד ומאיים. תחושת הביטחון נעלמה, כאילו מישהו שמט את הקרקע תחת הרגליים שלו. לא פעם אדם כזה יכול לומר, זה כבר לא אותו עולם מבחינתי. ומה אם זה יקרה שוב? האדם הזה הופך להיות יותר ויותר עצוב, חסר חשק, להרבה דברים שהוא היה רגיל לעשות. לפעמים הוא גם מרגיש עייף, חלש. ובנוסף לכך, לא פעם האדם גם מאשים את עצמו, הוא אומר לעצמו, מילים כמו, אם רק הייתי יותר נזר, אם לא הייתי נוסע באותו יום ברכב, אם לא הייתי מעצבן את המורה או הדמות הסמכותית בכיתה, לא היו מעליבים אותי, לא היו משפילים אותי. מהמקום הזה הוא מרגיש רגשות אשמה, חוסר אמון שלו בעצמו. התחושות השליליות האלה יכולות להביא את האדם גם למצב של דיכאון. בזמן הטראום האדם מרגיש תחושת חוסר אונים. ואם הוא מרגיש תחושת חוסר אונים, זה דבר קשה. אבל הקושי החמור יותר הוא שהאדם הזה, בעקבות הטראומה, בונה לעצמו תבנית חשיבה, זווית ראייה שאומרת, אני אדם חסר אונים. ואז הוא עלול להתרגל לפעול בחוסר אונים גם במצבים שיש בידו. את הכוח לשנות את הנסיבות. הוא מתחיל לפתח מערך אמונות, תפיסות שמנחות אותו שוב ושוב לחשוב שאין לו שום סיכוי להתמודד עם בעיות הרבה פחות מורכבות בחיים שלו. הרבה פעמים אנשים שסובלים מטראומה לומדים להטיל ספק ביחסי אנוש בסיסיים. הם יותר חשדניים, פחות מאמינים שבאמת יכול להיות מישהו שמעוניין בטובתם. לפעמים, אחרי שאדם סבל מחוויה טראומטית, הוא מתקשה לחדש קשרים עם בני המשפחה כמו בעבר. ובני המשפחה שלא מבינים את עוצמת הכאב, מתקשים לתמוך במצב החדש. לפעמים הם מתרחקים או אפילו כועסים על אותו בן משפחה. לפעמים. המשפחה מאשימה אותו במקום לתמוך. אלה הן תגובות שמקשות על האדם שחווה את הטראומה להשתחרר מהטראומה. לפעמים האדם חווה טראומה. הוא חווה חוויית חוסר אונים. התחושה עדיין עצורה בקרבו. הוא לא מצליח לשחרר את הרגשות המצטברים. למרות שהוא דיבר על זה, הוא שחרר את זה, הוא עדיין לא מצליח להתנתק מהחוויה, מהזיכרונות. הוא דיבר על זה, אבל זה לא עוזר. למה? יכול להיות שגם הגוף עדיין עוצר בקרבו את הרגשות. זה בא לידי ביטוי בנשימה השטחית ולא עמוקה. זה בא לידי ביטוי בדפוס של קיבוצי שרירים. זה בא לידי ביטוי בהליכה איטית. זה בא לידי ביטוי בראש מורכן מדי. זה בא לידי ביטוי ביציבות מאוד חלשה של האדם. זה בא לידי ביטוי כשאדם יושב והראש שלו נוטה יותר מדי זמן. זה בא לידי ביטוי במשחק של האדם עם הידיים שלו שוב ושוב כשהוא מרגיש לא נעים. לפעמים אלה אנשים דווקא שהולכים מהר מדי, ממהרים מהר מדי. החיים נראים לחוצים מדי. הנפש מרגישה שהיא, כמו היינו אומרים, כל הזמן צריכה לברוח. אלה כל מיני סוגי דפוסים גופניים שמשמרים את החוויה הטראומטית. לפעמים האדם מדבר ומשחרר הרבה מאוד כשהוא מדבר על הדברים, וזה יכול לעזור וזה יכול לסייע. יחד עם זאת, לפעמים השינוי טרם הגיע. למה? כי הגוף לא משוחרר. השריון הגופני, הוא שומר על הרגשות וחוויות שליליות שנכון ויעיל היה לשחרר אותם. לדוגמה, אדם שהיה בתאונת דרכים, יהיה יעיל להזכיר לאותו אדם שחווה טראומה באותה תאונת דרכים, איך הוא הלך, איך הוא היה בטוח בעצמו. מה הכוונה נזכיר לו את זה? הכוונה שילך בקצב יותר מהיר, שירים קצת את הראש, שיוסיף חיוך עדין על הפנים שלו, שידבר בטון יותר בטוח בעצמו, כמו שהוא היה בטוח בעצמו לפני החוויה השלילית. כך הוא חוזר להיפגש עם הגוף שלו, אותו גוף, לפני החוויה הטראומטית. זו נקראת מודעות גופנית. כמו שמדברים היום על מודעות עצמית, יש מודעות גופנית. השינוי הגופני מעביר מסר למוח שהגיע הזמן לשחרר את הלחץ. אחד השינויים הגופניים שיכול לעזור לאדם זה הצחוק. כשאדם צוחק, הוא משנה את המצב הפיזיולוגי שלו. לא חלילה עם מקום של הוללות וליצנות שמזלזלת בערכים חשובים בחיים, אבל מצד שני גם לא ממקום של לחץ מתמיד שלא מאפשר לאדם לתפקד בצורה הטובה ביותר. האדם שהיה בחוויה טראומטית האמין שהוא היה בסכנת איום, ולכן הוא הפעיל את כל מנגנוני הנפש, כמו לחץ, מתח, כוננות, מנגנוני הגוף, כמו כיווץ שרירים, לחץ דם גבוה וכדומה, מופעלים ולא פעם נשארים הרבה זמן. המוח מפעיל את הגוף בצורה הזו בשביל שהוא יוכל להגיב בצורה הטובה ביותר למצב שבעיני המוח נתפס כמצב מלחיץ. לא פעם האדם שחווה טראומה, גם אחרי שמקור סיבת הטראומה איננה עוד בעולם, האדם עדיין משמר את אותו דפוס חשיבה, תגובה רגשית או גופנית, מה שמונע מהאדם לצאת ממצב רגשי של הישרדות, לחיות חיים רגילים. זה כבר קשה לו, זה כבר לא כל כך קל מבחינתו. אם אדם בורח מאריה, זה נורמלי שהוא יפעיל את הגוף שלו ואת הנפש בצורה הכי דרוכה שישנה. אבל בואו נתאר לעצמנו, אדם, אחרי שהוא כבר ניצל, הוא מחוץ ליער, הוא מחוץ לג'ונגל, הוא בתוך העיר, הוא עדיין מרגיש וחושב ומתפקד כאילו בורח מאריה. זה כבר לא נורמטיבי. זה יפגע בתפקוד היומיומי שלו. הצחוק, השמחה, עוזרים לאדם לצאת מהמקום הזה שהוא מרגיש שהוא צריך להישאר השורד. הוא יכול להרשות לעצמו להיות האדם לא השורד, אלא החי חיים רגילים, במקרים טובים, המתפתח. הוא עובר ממצב של הישרדות למצב של התפתחות. הצחוק הוא לא רק ליעיל את טראומות, הוא גם מדד. כשאדם שחווה טראומות מרשה לעצמו לצחוק, לשמוח, שוב ושוב, אז כנראה שהוא מתחיל לחזור לשגרה ולצאת מהשפעת הטראומה. זה לא אומר שאדם שוכח מהכאב, אבל זה כן אומר שאדם מרגיש שהוא יותר אחראי לעצמו, יש לו יותר אפשרויות תגובה למציאות. הוא עדיין מרגיש את הכאב, אבל יחד עם זאת, הוא גם מרגיש שהוא הולך עם ראש זקוף. למה אנשים שומרים את הלחץ מחוויית הטראומה? מה שהיה, היה. למה צריך לשמור את חוויית הלחץ והטראומה? אותה שאלה אנשים שואלים, למה הם שומרים כעסים על אנשים אחרים, למרות שכבר בזמן עבר מאז הסיבה לכעס? התשובה לכך היא שהנפש של האדם נפגעה בעבר, ובשבילו להיפגע שוב הנפש מגנה על עצמה. מנגנון ההגנה גורם לכך שהנפש משמרת את תחושת הכאב, הכעס, בשבילו להיפגע שוב. לדוגמה, אדם שעקפו אותו בתור בבנק, זה גרם לכך שהוא התעכב בעוד רבע שעה, מה שהוביל לכך שהוא איחר את האוטובוס, מה שהוביל לכך שהוא איחר לעבודה, ומה שהוביל לכך שיש לו יום מתוח וקשה, כל זה יגרום לאותו אדם, על מנת שלא ייפגע שום מאותה סיטואציה, הוא מפתח רגישות יתרה. רגישות לא להיפגע שוב על ידי שיעקפו אותו בתור. לכן כל פעם שהוא רק ירגיש שאולי מישהו מנסה לעקוף אותו, הוא כבר יגיב בתוקפנות, בחוסר הבנה, בכעס. כלומר, הוא לא רק כועס על הסיטואציה הנוכחית, אלא על המשקל הכבד של האירוע השלילי מהעבר. זה גורם שגם כעת הוא יגיב ברגישות יתרה, בכעסים בשבילו להיפגע פעם נוספת. למרות שזה רק חשש מבחינתו, זה נתפס כדבר אמיתי. באמת מנסים לעקוב אותו ולפגוע בו, והוא שוב עלול לאחר לעבודה ולסבול מיום קשה. יכול להיות שאף אחד לא מנסה לעקוף אותו. הוא רק חושש ומפעיל מנגנוני הגנה לחינם, וכך הוא מפעיל את עצמו בצורה שהיא לא יעילה. וגם אם מנסים לעקוף אותו, לא בטוח שהוא יאחר לעבודה. וגם אם הוא יאחר לעבודה, זה לא אומר שהוא חייב כל הזמן להרגיש רע בגלל שהיום התחיל רע. אבל זוהי דרכה של חוויה שלילית שחוזרת על עצמה שוב ושוב, או אירוע אחד קשה שהוא חורט את חותמו בנפש האדם בצורה כזו שהיא עמוקה. ומה הכוונה עמוקה? הכוונה שהאדם עכשיו מתחיל לנהל את עצמו מתוך מערכת אוטומטית שהוא לא מערער אחריה, אם היא נכונה או לא נכונה, וכך היא הטראומה. היא מפעילה מנגנוני הגנה שאמורים להגן על האדם שלא ירגיש שוב ושוב את אותה חוויה קשה. ולא פעם, מה הידיעה שכך פועלת הטראומה שהיא רק מנגנון הגנה, שהיא אסטרטגיה מערך מתוכנן להגן על האדם מפני חשש איום, שזה תהליך הגיוני ומובן, אבל לא נצרך. הידיעה הזו לא פעם יכולה לעזור לאדם, כי בזמן הטראומה האדם מרגיש חוסר אונים, וכעת הוא שוב מרגיש חוסר אונים, הזיכרונות, הרגשות, הכל צף. הוא ישן פחות טוב, הוא מרוכז פחות במהלך היום. עוד פעם ועוד פעם, תחושת חסר שליטה. הנפש שלו מפעילה מערכת של מנגנון הגנה, לעזור לו בעיני הנפש, כך הנפש רואה את זה, אבל הידיעה שזה רק מנגנון הגנה, וזה לא בגלל חשש אמיתי, יכול לעזור ולסייע. יש עוד דרכים לעזור ולסייע לאדם שסובל מטראומם. וננסה לגעת גם בהמשך. נצא להפסקה, ובינתיים אתם יכולים להתקשר אלינו לשאלות בנושא נפש האדם. האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה. מספר הטלפון שלנו 03-903-903-9. 03-903-903-9. הפסקה, ובעזרת השם, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
יש לכם שאלות בהלכה? דרך חיים עם הרב חיים איידלס, מענה לשאלות בהלכות, הליכות ומנהגים. דרך חיים, חמישי, 21:00, כאן בקול חי.
הלוואה היא עניין אישי. קל, כרטיסי אשראי לישראל, מציע הלוואה בהתאמה אישית. לבקשת הלוואה חייגו לקל, כוכבית 3338, בהתאם לתנאי החברה.
פריד, יצרני צמיחות פריד אקסקלוסיב, שמחה להודיע על מבצע נדוניה. רק היום ומחר, מבצע נדוניה מדהים ברשת חנויות פריד. רק היום ומחר, בפריד.
אברמי, הסקת הלוואה לשלם את הארנונה?
אל דאגה, מצאתי פתרון.
לפי נתוני משרד הכלכלה, חרדי בעל תואר ראשון מרוויח כמעט פי שניים. בואו לעשות השתדלות. עכשיו, רק בקמפוס החרדי של בר אילן, לימודי תואר בפסיכולוגיה לגברים ונשים, או תואר בניהול וכלכלה לגברים. ימים אחרונים לרישום, 03-738-4272. עד 100% מימון לזכאים.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטו 10 של חבורת תרי"ג.
עצרו מיד!
צעק לכיוונם איש רעול פנים וכיוון רובה ארוך לעברם.
וואלה איזה ביש מזל, אתם וואלה כבר כל כך קרובים לארץ שלכם, אבל לא תזכו להגיע אליה.
אין לנו דבר, שילמנו הכל למבריחים. אני מתחנן לפניך, חוס עלינו, רחם עלינו.
וסקוט עוד פעם שקט.
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
חודש אלול, ימי רחמים והסליחות, מה נענה ביום הדין? ב-650 יישובים בארץ ישראל אין מקווה. זו האחריות של כולנו להביא טהרה ולזכות.
לקראת הימים הנוראים, כל אחד ואחד מאיתנו נידון מה יהיה איתו, מה יהיה עם אשתו, מה יהיה עם ילדיו, מה יהיה עם עסקיו, מה יהיה עם עתידו הרוחני והגשמי. כל מי שיתרום למקוואות הללו, אשרה ואשרה חלקו שיכתב לחיים טובים ושלום.
תארת הבית 0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
גפילטה פיש, צימה, סימני החג, הכל נכנס במקפיא של ליבר. מגוון מקפיאי ליבר בגדלים שונים שומרים על הערכים התזונתיים של המזון וטריותו לאורך זמן. ליבר, מתכוננים מראש. השנה.
הלוואה היא עניין אישי. קל, כרטיסי אשראי לישראל, מציעה הלוואה בהתאמה אישית. לבקשת הלוואה חייגו לקל, כוכבית 3338, בהתאם לתנאי החברה.
אל תשאל איזה תרגיל עשו לי.
אך, ניסים, ניסים. אתה והניסים שלך. מה קרה עכשיו?
הפעם זה תרגיל טוב. תרגיל שעת חירום. כדי שיהיה ערוך לכל צרה, ולא אסמוך כמו תמיד, רק על הנס.
ביום שלישי י"ז באלול, 20 בספטמבר, יערך תרגיל החירום הארצי. בין 11:05 דקות ל-11:15 בבוקר, יופעלו הזעקות באופן מדורג לפי אזורים ברחבי הארץ, וב-7:05 דקות בערב, תופעל הזעקה נוספת. אם ישמע הזעקות, כולנו חייבים לגשת במהירות אל המרחב המוגן הקרוב, ולשהות בו כ-10 דקות. כולנו מתכוננים ומשתתפים בתרגיל הארצי. פרטים נוספים באתר פיקוד העורף או בטלפון 104.
סאוטר סאוטר במבצע מבצע. לכבוד החגים, קונים תנור, מדיח, מקרר או קיריים אינדוקציה של סאוטר המשתתפים במבצע ומקבלים 700 שקלים מתנה לקנייה בוורדינון או בנאמן. שתהיה שנה שנה מסאוטר סאוטר, כפוף לתקנון המבצע.
הדרן לשנה טובה. הטלפון שלכם מצלצל? תענו ותגידו מיד.
הדרן לשנה טובה, שלום.
אולי זה אנחנו על הקו. מדי יום יוגרל מכשיר חכם של הדרן על פי הנחיות בית הדין לאלו מביניכם שיענו כך לטלפון. הדרן, 90% מה שצריך, 100% בטוח. הדרן.
רוצים להשתתף בהגרלת הקפה הגדולה על 25,000 שקלים חדשים?
כן!
רוצים לזכות ב-1,000 שקלים נוספים?
ודאי!
כל חי וקפה אליט מזמינים אתכם להשתתף באתגר נושא פרסים. קנו שני מוצרי קפה אליט שבמבצע, האזינו לתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, ותוכלו לשחק במשחק של קפה אליט אמת או מיתוס. חידון נושא פרסים יקרה ערך. זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום 2-4, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב, חזרנו אליכם. שלום, ערב טוב. תכף אנחנו נחזור. יש לנו עוד כמה וכמה נקודות שקשורות לנושא הטראומה. שלום, ערב טוב.
כן?
כן, שלום וברכה.
שלום, רציתי לשאול אם יש איך להכין תינוק לקראת ניתוח שיהיה לו כמה שפחות טראומה.
בן כמה התינוק?
8 חודשים.
תינוק בן 8 חודשים, כמה שיותר להכין אותו לקראת הניתוח, זה כמה שיותר לחבק אותו, כמה שיותר לחבק אותו, לאהוב אותו, מגע. מגע מאוד מאוד בעל השפעה גדולה לילדים בגיל הזה.
זה הכל?
ברמת העיקרון זה אחת הדרכי התקשורת החשובים ביותר מבחינתו. אי אפשר הרבה לדבר איתו ולהסביר לו. אז בגדול זה יותר המקום הזה. יש לו הרבה מגע והרבה קרבה. זה המקום שיכול לעזור ולסייע לו, זו הדרך שבה הוא מרגיש שהוא נמצא במקום שהוא אהוב. זה יכול לעזור ולסייע, וכמובן גם לאחר מכן. בדרך כלל חשוב לדעת שלא בטוח שהתינוק יחווה טראומה. זה נראה אולי לפעמים להורים, אבל אם זה ניתוח וזה בהרדמה, חשוב שההורים לא יתייחסו לזה כאירוע טראומטי. מכיוון שהילד הוא לומד להסתכל על החיים איך שההורים מלמדים אותו להסתכל על החיים. ואם ההורים מלמדים אותו שזה אירוע טראומטי, אפילו שהם לא אומרים לו את זה, אבל עצם זה שהם חוששים, מגינים עליו יותר מדי, אז הם הופכים את האירוע לבעל משקל גדול מדי. ולכן צריך גם כן מבחינתנו לקחת האירוע בצורה כזו שזה נכון, זה אירוע לא נעים, אירוע קשה, נחבק, נאהב. יחד עם זאת, לאחר מכן לא להפוך את זה לדבר שהוא בעל משקל גדול מדי. זה בסך הכל, אומנם אירוע קשה, אבל מבחינתו, מבחינת התינוק, זה אירוע שזה ניתוח והוא רדום, הוא לא בגדול מרגיש את הכאב ואת חוסר האונים.
בסדר, תודה רבה.
שיהיה בהצלחה בעזרת השם. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום וברכה.
מדבר אברך, יש לי בעיה, טראומה וסיוט מראש כל. הטראומה שלי היא כך שאני קיבלתי, חטפתי נזיפה מהראש כולל שלי. על דבר פעוט ביותר. באמצע שקוראים פלא יועץ, אז פשוט מישהו אמר לי איזה משפט, אז שחקתי, הוא קלט את זה וצעק עליי, זה היה בחודש אדר, או שבט, השנה. אני עד עכשיו רואה אותו, וגם הוא חוטף סיוט, הוא חוטף מין. עכשיו, התגובה הטבעית שלי, שאני שר שירים כמו יהי כבוד חברך, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכדומה, באמצע הסדר, בכל רם, כדי ש... כמו להוכיח אותו, כמו להורר אותו על הנושא הזה, ועוד כל מיני שיטות של תגובות כאלה. איך אני יכול, האם זה טוב ככה, האם אפשר להשתחם מהקפדנות שיש לי כלפיו, וכיצד?
כן, יפה, שאלה חשובה, טובה. לגבי הנושא של האם טוב לשיר לו את השיר יהי כבוד תלמידך חייב עליך כשלך, אני לא בטוח שהוא מבין למה הכוונה, אבל גם אם הוא מבין למה הכוונה או לא מבין למה הכוונה, זה חשוב בשבילך לא לעשות את זה. ולמה? מכיוון שברגע שאתה עוד פעם ועוד פעם מזכיר לעצמך כמה אתה נפגעת וכמה אתה כעוס וכמה אתה מתוסכל וכמה אתה מאוכזב, הנפגע הגדול מזה בינתיים זה אתה. אני אומר, אולי הוא הפוגע, אבל אתה היית הנפגע פעם אחת, ועכשיו יש בך מימד נוסף שהוא משמר את הפגיעה. אתה לא אשם בפגיעה, אבל אתה עכשיו משמר את הפגיעה. איך אתה משמר את הפגיעה? הידי כך שאתה עושה דברים שיגרמו לו ללמוד, להבין, להפנים, לתקן, לומר סליחה. אבל כל זה בינתיים לא קורה, ולא רק זה לא קורה, זה בינתיים גורם לך לצבור יותר ויותר תסכול. קצת כמו שאומר שלמה המלך, תוחלת ממושכה מחלה לב. תוחלת ממושכה זו היא תקווה, שהיא נמשכת הרבה מדי זמן, והיא לא באה לידי מיצוי, לידי מימוש, אז זה מחלה לב. זה פוגע באדם, תוחלת ממושכה, מחלה לב, אז זה כבר פוגע בך, אתה נעשה ממורמר יותר, מתוסכל יותר, מאוכזב יותר. לכן, מה שכדאי לעשות, זה לבחור על כיוון אחר, בכיוון אחר. לו יצויר, היה מגיע ראש כולל, וכן היה אומר לך סליחה. בוא נלך על איזשהו ציור, שהוא קצת קיצוני, אבל רק בשביל להפיק ממנו משהו חשוב. בוא נאמר, הראש כולל היה מגיע והיה אומר לך, סליחה, אני מצטער, אני יודע שפגעתי בך, בסך הכל עשת דבר טוב, אתה למדת, באמצע הלימוד, עשת איזושהי עצירה מסוימת, שחקת עם מה שפלוני, אלמוני אמר, נורמלי, היית באמצע הלימודים, טיפה מתוח, רוצה טיפה הפסקה, כמו שאומר הגאון, שדברי תורה נקנים, במעט שיחה, מעט שיחה, אז הפירוש הרגיל שרגילים לומר, מעט שיחה הכוונה היא שהאדם ילמד תורה ומדי פעם רק ימעיד בשיחה. אומר הגאון מווילנה שהמעט שיחה זה לא בדיעבד, זה לכתחילה, מלכתחילה אדם זקוק מדי פעם למעט שיחה הזו. אז בכל אופן אתה היית זקוק להפסקה הזו, ברגע שעשית את ההפסקה הזו, זה בדיוק הרגע שבו הראש כולל הוא האשים אותך בהאשמה זו או אחרת. מגיע הראש כולל היום ואומר לך, תדע לך, אני מבין מה היה, ואני יודע שזה פגע בך, אם זה אמור לנשים עוד, וזה פגע, וזה מעליב, ואני מבקש את סליחתך, נגיד שהוא מבקש את הסליחה בצורה הטובה והיפה ביותר. שאלה שלי עכשיו אליך היא, איך זה המשפיע על החיים שלך? מה היה קורה אחרת בחיים שלך?
היה הרבה יותר טוב, עובר יותר טוב. אם אני בא אליו בצורה של... שוב פעם, כאילו אני בא אליו בצורה של בנחת, לומר לו את
זה נקודה? לא, לא, סליחה, לא לומר לו, נגיד שהוא היה אומר לך, הוא היה אומר לך, הוא היה פונה אליך ואומר לך סליחה.
זה היה הרבה יותר טוב, בטח.
מצוין. מה היה קורה? מה היה קורה אחרת בחיים שלך?
נראה לי שהייתי נרגע, אבל יש איזו מידה של פיוס שהייתי מעוניין לשמוע ממנו.
כן. הבנתי. עכשיו, מילת הפיוס הזו מבחינתך, היא באה ידי ביטוי דווקא במילה הסליחה, או זה יכול להיות גם בעצם זה שהוא מתייחס אליך, מדבר איתך?
לדעתי הוא צריך לפייס אותי, להביע רצון אפילו, הייתי מוכן לתת לך תשלום על זה שזה פייס. בלי לתת, אבל כן. להביע אכפתיות.
עצם ההצעה.
הוא בקרה מזלזל בזה שהוא לא מציע את זה.
הבנתי.
בלי כסף.
כן, כן, הבנתי. לא תכת כסף. כן, הבנתי, הבנתי. עצם זה שהוא היה מציע את זה, זה עצמו היה מרפא מבחינתך, ומרקח את המצב.
כן.
בסדר, אני עכשיו שואל שאלה, נגיד הוא היה מגיע, ולא היה אומר לך את הסליחה, אבל כן היה יותר מדבר איתך, יותר מדסקס איתך. איך אז זה היה גורם לך להרגיש?
הייתי מרגיש מאוד טוב.
איך הקשר שלך איתו היום?
אני שומע רק שיעורים ולא מדבר איתו. שומע שיעורים, בת שיעורים אני מתווכח, כמו כולם, אבל לא מדבר איתו. לא ניגש אליו.
הבנתי. עכשיו, אמרנו, אם הוא היה אומר...
אני מתנתק ממנו, מנסה להתרחק ממנו, בתכלית הריחוק, כמה שיותר. כמו שבורחים מאש.
מובן. אז בוא נראה, בוא נעשה סיכום. אתה אומר, אם הוא היה אומר לך סליחה, זה היה עוזר. אם והיה, והוא לא היה אומר סליחה, סליחה, אם הוא היה אומר סליחה, מציע הצעה של פיצוי, היה עוזר. אם הוא היה אומר סליחה, היה עוזר. אם הוא לא היה אומר סליחה, אבל היה מדבר איתך, מדסקס איתך, זה גם כן היה עוזר. היום אנחנו יודעים שאתה לא מאפשר שיחה, מכיוון שאתה בורח ממנו כמו אש. אני הייתי רוצה עכשיו לאתגר אותך. מה האתגר שאני מציע לך? האתגר שאני מציע לך זה... לנסות איזשהו פרק זמן מסוים. לדוגמה, שבוע, לא יותר משבוע, רק שבוע אחד. בשבוע הזה, אתה תלך 5-7-10 דקות, פעם ביום, לא יותר, כל היותר 5-10 דקות, ואתה תנסה קצת, מדבר איתו. בעניינים א', בעניינים ב', למה? רק לראות, הוא מתייחס אליך, הוא מדבר איתך. אם והיה, והוא לא יתייחס אליך, אז אנחנו עדיין נמשיך עם אותה תחושה רעה, ואנחנו נבין את המקום וננסה לראות מה אנחנו עושים עם זה הלאה, ונדבר על זה בהמשך. אבל יכול להיות שאחרי שאתה תיגש אליו, אז הוא כן ידבר איתך וידסקס איתך. כלומר, האפשרות השלישית בין אופציות הסליחה, שאתה אומר שהן כן יכולות לעזור לך, היא כן יכולה להיות בהישג ידך. אלא מה? הוא יכול להיות לא יודע שהוא פגע, הוא לא יודע שהוא אליב, אולי הוא ראה את זה עד הרבה, כאיזושהי... תוכחה, כמו שחזל אומרים לגבי מי שרוצה לזכות בקנייני התורה, אחד עם אחד קנייני התורה זה אוהב התוכחות, אז אולי הוא ראה את זה המקום הזה. אבל אם היום אנחנו נבחן את התגובה שלו, אולי נראה שהוא דווקא כן מוכן לדבר, הוא כן חברותי, הוא כן נעים, מדבר איתו על הא ועל דא, כמובן דברים שהברכים מדברים איתם, מדברים עם ראש הכולל, אז מאוד יכול להיות שאז נראה שהוא לא דווקא האש שכדאי לברוח ממנה. אני לא אומר שאין רגעים קשים, אבל בכל אופן הוא כן רך ונעים. אני מציע לא לומר את זה עליו מבלי שניסינו את זה. אני לא אומר בוא נסמוך על אשליות, אני אומר בוא ננסה לראות, לבחון את זה בשטח. כי מה שאני מבין ממך, בחנו עכשיו שלוש אופציות. אופציה אחת אומרת יאמר סליחה בצורה מושלמת, אופציה שנייה, הוא ייגש לדבר איתך. אופציה שלישית, זה מה שאנחנו מציעים עכשיו, שאם אנחנו ניגש ונדבר אליו, ונראה שהוא מגיב אלינו, אז זה גם כן מהווה איזשהו מענה מסוים לתחושה הרעה. הנה, הוא מתייחס. הוא לא הדביק עליי תווית שאני אדם שלילי. הוא לא הדביק עליי תווית שלא כדאי לדבר איתי, ולא כדאי בכלל להשקיע בי וכדומה. אז זוהי אופציה אחת שאני מציע בהקשר הזה. קח פרק זמן מסוים. מתי שתרצה? שבוע, שבוע הבא. קח פרק זמן של שבוע. בשבוע הזה, כל יום, בין 5-10 דקות לכל יותר, תנסה לדבר איתו. אל תנסה יותר מזה. רק פרקי זמן. לדבר איתו על ה ועל דה. בוא נראה, יכול מאוד להיות שהוא ימשיך לדבר איתך הנושאים שאתה מדבר איתם, ואז נראה שהוא בכלל אין לו לא קפידה ולא הרגשה רעה, והוא לא יודע בכלל מה אנחנו מדברים. הוא לא זוכר אפילו את האלבון, ומהמקום הזה יהיה לך הרבה יותר קל, אני לא אומר את המילה לסלוח, אבל לך יותר קל להמשיך את שגרת היום-יום. זוהי נקודה אחת. נקודה שנייה היא, גם אם והיה, ונראה לאחר מכן שהוא עם איזושהי קפידה מסוימת, הוא עדיין מקפיד והוא עדיין כועס, אני לא יודע למה, אבל נגיד שיש. איך אנחנו יכולים להגיע לידי סליחה? איך אנחנו יכולים לסלוח למישהו? אז בעיקרון, לסלוח למישהו זה לנטרל את ההשפעות של הפגיעה. ומה הכוונה לנטרל את ההשפעות של הפגיעה? התשובה היא, אם נגיד, הוא העליב אותי, ובעקבות האלבון, אני פחות חבותי, אני פחות רגוע, אני פחות נעים, אני יותר לחוץ, אני יותר כועס. בעקבות הפגיעה יש כל מיני תגובות. מה שאני מנסה לעשות, זה מנסה לראות איך אני משתחרר מהתגובות האלה. איך אני משתחרר, אם אני פחות לחוץ, איך אני דואג להיות קצת יותר רגוע, יותר חברותי. אם והיה ויש מישהו שאני מרגיש שהוא מעליב אותי ורוצה את רעתי, אז בהקשר הזה, זה גם כן מדי פעם נכון, לברוח, לא להתקרב יותר מדי, אבל יחד עם זאת, כן לראות איך אני מייצר עצמי מעגל אחר, של חברות, חברים, עשייה, תחביבים, כי בינתיים מה שקורה הוא, אם אני אבין אותך נכון, הרבה מההחלטות שלך, בכל אופן, בחיים שלך, בתוך הכולל, הן מבוססות על החלטה, על בסיס הכעס, והצורך להתנקם. בעצם, הנקמה הזו היא מנהלת אותנו. היא זו שאומרת, האם נדבר איתו, לא נדבר איתו. האם נתקרב אליו, לא נתקרב אליו. כשמישהו מזכיר את השם שלו, האם אנחנו רוצים משהו מה שאומר או לא רוצים משהו מה שאומר. כשאנחנו מתקרבים אליו, קצב ואימות הלב גם כן משתנה. כלומר, הנקמה הזו היא מנהלת אותנו הרבה מאוד. אז קודם כל זה איזושהי הבנה והסכמה.
אבל...
כן.
אבל זה יותר, הגנה יותר מאשר נקמה. אני לא באתי בגלל נקמה, אני מתרחק. אלא יותר ליצור לו כמו מין מכת חשמל כזאת מרחוק, שאני מגיב. איך אני מגיב? מריחוק. וכשאני מגיב מריחוק, אז אני יוצר הגנה.
לגבי...
אולי זה גם משתולב בתחושת נקמה, אבל לא נראה לי.
כן, לגבי ההגנה הזו, אז זה הייתה הצעה הראשונה שלנו, שאמרנו בוא נבדוק האם יש ממה להתגונן. יכול להיות שאין ממה להתגונן. אני לא אומר שאין, רק אני אומר יכול להיות שאין. וזה המקום שלנו לבדוק כמה אנחנו צריכים להתגונן. יכול להיות שאין פה צורך להתגונן כל כך. זו הייתה הצעה הראשונה. הצעה השנייה, גם אם מרגיש שצורך להתגונן, אז פה אני מנסה לראות. אני עכשיו מתנקם, או סליחה, מתגונן. עצם ההגנה שיש לי, אז אני עכשיו שואל, לו יצויר, הוא כן היה אומר את הסליחה. לו יצויר, לא הייתי צריך להתגונן. מה אחרת היה בחיים שלי? הייתי מתעסק בלימוד בתחום מסוים, הייתי מתעסק ביותר חברים, הייתי מתעסק ביותר תחביבים, מה הייתי עושה אחרת? קח לעצמך את התוצאה של החיים שיהיו לך, אם וכן הוא היה אומר לך סליחה, ותתמקד בחיים האלה. ברגע שתתמקד בזה יותר ויותר, אז אתה תתנתק רגשית מהצורך בסליחה או בהגנה הזו. אתה יודע למה? כי כבר אתה לא תהיה באותו, נקרא לזה, מגרש המשחקים. אתה כבר לא תהיה באותו מאבקי כוחות. לא יהיה לך צורך יותר להגן על עצמך, כי אתה כבר לא מתקרב לשם יותר. אבל לא מתקרב לשם גופנית, פיזית, אלא רגשית. רגשית אתה מנותק משם, כי אתה כבר עסוק בדברים אחרים. אבל מה הם הדברים האחרים? אז אני אומר... הדברים האחרים שאתה יכול להתחבר אליהם בשביל להתנתק מהמקום שבו אתה נמצא, זה לא יצויר. עכשיו מישהו היה אומר לך, סליחה, איך זה היה משפיע על החיים שלך? מה היית עושה אחרת? תרשום עצמך אפילו על דף, הייתי רגוע יותר, שלב יותר, עם חברים יותר, לומד יותר, משקיע בתחום מסוים זה או אחר. יפה, את זה תעשה. אפילו בקצב הדרגתי, לא הכל בתחת, אבל לכיוון הזה תלך. תתמקד בלאיכן אתה רוצה להגיע.
תודה רבה.
שיהיה בהצלחה בעזרת השם. אנחנו יוצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים. ערב
ערב שבת קודש, זה הזמן להתחבר לאור התורה.
תראו מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחיו בשלום, כי הם הבנים שלו. ברכנו אבינו כולנו כאחד.
אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, יום שישי 11 בבוקר, רק כאן בקול חי.
כולנו חכמים, כולנו צדיקים, וכולנו מחפשים השקעה סולידית ובטוחה. בדיוק השבוע סיפור לי על אחת כזו. תקשיבו, שכונת העתיד של חולון יוצאת בקרוב לדרך ונותרו יחידות קרקע אחרונות. ממליץ לכם להתקשר לחברת מלכה השקעות, כוכבית 5751.
פריד, יצרנית צמיחות פריד אקסקלוסיב, שמחה להודיע על מבצע נדוניה. רק היום ומחר, מבצע נדוניה מדהים ברשת חנויות פריד. רק היום ומחר, בפריד.
כשאתם מאוגדים, אתם חזקים. ההסתדרות מזמינה אתכם להצטרף לתנופת ההתאגדות ולקחת שליטה על החיים שלכם. יחד, יש לנו כוח להשפיע, לייצר ביטחון תעסוקתי, לצמצם פערים חברתיים ולהוביל שינוי חברתי אמיתי. רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר ההסתדרות או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, יחד בשבילך.
שלום, כאן אבי עידן. שמעת שבחול הצועות בהשקעות נדל"ן טובות יותר? אבל אתה נרתע מהנושא כי אתה לא מבין מספיק? אני מזמין אותך לסדנה מיוחדת ללא תשלום, שתעניק לך כלים מעשיים להשקעות נדל"ן מעבר לים. היכן להשקיע, איך בודקים הצעה, איך מנהלים נכס בחול, ועוד המון כלים מעשיים ממיטב המומחים. יום רביעי, י"ח באלול, 21 בספטמבר למניינם, בשעה 7 בערב בדיוק, באולמי קונקורד בבני ברק. הכניסה חינם לנרשמים מראש בלבד. חייגו עכשיו, 03-511-7814 03-511-7814.
מארגנים קומזיץ, מזמינים את האומן והיוצר דניאל מזרחי לערב ענק ומרגש מלא התחזקות ושמחה בהשראתו של האומן והיוצר דניאל מזרחי, שלא מוותר לעצמו למרות מגבלויותיו. חייגו 055-227-4424 055-227-4424.
עדיין סובלים מכאבים? ביקרו לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד. חייגו, כוכבית 3414.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
בזמן עבודות הרכבת נוסעים בתחבורה ציבורית מתוגברת. מ-19 ועד 27 בספטמבר ייסגרו תחנות הרכבת, האוניברסיטה, סבידור והשלום בתל אביב. משרד התחבורה יעמיד לשירותכם מערך מתוגבר של תחבורה ציבורית בכמה מוקדים בארץ. נוסף על כך יפעל שירות הסעות יהודי מתחנות ההגנה והרצליה לתל אביב. לפרטים מלאים פנו למוקד כל קו, כוכבית 8787, או לאתר mot.gov.il. משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית.
בשיא החשמל והמיזוג שוברים מחירים. רק בשיא החשמל והמיזוג גם מחלקים מתנות, גם המחירים הזולים ביותר, וגם משלמים ב-36 תשלומים ללא ריבית. לדוגמה, קונים תנור בילדין ב-990 שקלים בלבד, ובנוסף מקבלים מתנה בשווי 500 שקלים. שיא החשמל והמיזוג. לבירור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000. 03-504-5000.
עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדה בלוטו 44 מיליון שקלים. לוטו, מה יסדר לך את החיים?
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום. רציתי לשאול בקשר לאחותי. אחותי עוברת משהו מאוד לא שגרתי. לפני כשנתיים היא הלכה לטיול עם המשפחה והחליקה במדרון, שזה בעצם היה על סף תאום, ומה שעצר אותה זה שיחים. ואחר כך הכל עבר, זאת אומרת, הכל היה לכאורה נראה רגיל. כמה חודשים אחרי זה היא עברה איזשהו ניתוח קיצור קיבה, ואחרי זה מה שקרה זה שפתאום נהיה לה התדרדרות בהליכה. הרגל שלה פשוט הפסיקה, במשך כל התקופה הזאת הרגל שלה פשוט ירדה בכושר ההליכה שלה. היום היא במצב שהיא כמעט לא הולכת, היא הולכת עם הליכון, והיא הלכה לכל הפרופסורים, לרב פירר, לכולם, והרופאים קונבנציונליים, ומה שאמרו לה, שמבחינה גופנית אין לה שום בעיה, והכל בראש, ושיש לה בעיה משהו בתת מודע שהראש כאילו פוקד עליה, שהיא לא יכולה ללכת, שהיא לא תוכל להזיז את הרגל. עכשיו מה שאני שואלת זה, האם זה משהו שקשור לאיזה פוסט טראומה? כי למעשה באותו רגע היא לא הייתה בטראומה ברגע שהיא נפלה, אבל אחר כך כשהיא משחזרת מה שיכול לקרוא לה, אז כאילו זה מכניס אותה לטראומה. משהו כזה, כי אני לא יודעת איך לנסח את זה בדיוק.
זה חשוב מה שאת אומרת, מכיוון שבהרבה מאוד מקרים כשאדם משחזר לעצמו את האירוע של חוסר רעונים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה אחד מהמאפיינים של פוסט טראומה. ולכן, זו גם כן שאלה לדעת, האם אחרי שהיא כמעט נפלה, האם לאחר
היא
מכן...
היא לא כמעט נפלה, היא נפלה, אבל היא נעצרה על ידי שיחים. פשוט. כן. היא נפלה, היא ממש החליקה במדרון, והשיחים עצרו אותה.
כן. אז ברגע שהיא נפלה והשיחים עצרו אותה, אז אחרי שהיא נפלה והשיחים עצרו אותה, היא הייתה חושבת על זה הרבה, מדמיינת את זה הרבה, היו לו סיוטים בלילה.
זה אני לא יודעת, אבל אני יודעת שהיא חושבת על זה.
עד היום.
מה שהיא עברה בעצם, כאילו באותו רגע היא לא הבינה.
כן.
אחר כך היא הבינה שהיא בעצם ניצלה פה.
כן. עד היום שנתיים אחרי היא חושבת על זה?
כן. והעניין הוא ש... שהרופאים אומרים לה שבעצם אין לה בעיה בהליכה, הרגל
שלך תפקד רגיל. יכול להיות.
מה אפשר לעשות במצב כזה?
יכול להיות.
זה ממש מדרדר כל הזמן.
יש דבר שנקרא מחלות פסיכוסומטיות. מחלות פסיכוסומטיות, הכוונה המחלות, שהן בגלל איזשהו קושי או התמודדות נפשית שאדם לא יתמודד איתה, לא יצליח להתמודד איתה, וזה בא לידי ביטוי באיזשהו סימפטום גופני, מעין איתות גופני. ולפעמים יש קשר בין האיבר שנפגם לבין הדבר הנפשי. במה זה קשור כאן? מאוד יכול להיות שהנפילה הזו שהייתה לה, היא הייתה נפילה אמנם ברגליים, יכול מאוד להיות שבאותה תקופה היא עברה גם איזושהי נפילה רגשית, תקופה לפני כן, או קצת תקופה לאחר מכן, אולי זה גם מה שהובילת על ניתוח של קיצור קיבה, כלומר היה איזשהו משבר רגשי מסוים, מה שגרם לה לא לסמוך על עצמה. אלא מה? היא הדחיקה את זה שהיא לא סומכת על עצמה, היא הדחיקה את זה שהיא לא יכולה לסמוך על דעתה, על האמון שלה, ביטחון העצמי, משהו סביב הנושא הזה, והיות שהיא הדחיקה את זה, אז זה בא ידי ביטוי בסימפטום. איזה סימפטום? לדוגמה, היא לא יכולה ללכת על הרגליים, הרגל, מה שמבטא את היציבות של האדם, מה שמבטא מבחינה נפשית, בהרבה מאוד מקרים, את האמון של האדם בעצמו שהוא יכול להתקדם, לעשות ולפעול בחיים. זו נקודה שברמת אם והיה, וזה משהו פסיכוסומטי, אז אני מעלה כאן עיקרון חשיבתי שיכול להיות מתאים לנושא הזה של מודע, תת מודע, ואיך המחלה הפסיכוסומטית באה לידי ביטוי. פסיכוסומטי, הכוונה קושי נפשי, רגשי, שהאדם מדחיק אותו, וההדחקה הזו היא פועלת על הגוף. היא פוגעת לפעמים במחלה, או בכל מיני צורות אלה ואחרות בגוף עצמו.
אבל מה אפשר לעשות? כאילו אמרו
לה,
הרופאים,
תטפלי
בתת מודע.
אם והיה ואומרים לטפל בתת מודע, אז זו דוגמה שצריך לראות מה היה המצב הרגשי לפני כן, מה היה המצב הרגשי לאחר מכן, לראות איתה מה היה, מה היא חוותה, איך היא מרגישה כיום רגשית עם החיים שלה, איך היא מרגישה עם נושא המשפחה שלה, חברה שלה, קהילה שלה, שם לראות.
אבל לכאורה זה נראה שזה לא קשור לנפילה, או שזה כן.
מה לא קשור לנפילה?
העניין הרגשי הזה לא קשור לנפילה.
אני מקשר את זה לנפילה, מכיוון שהנפילה היא הייתה האירוע של הנפילה הגופנית, שהעידה על הנפילה הנפשית. יכול להיות שהייתה איזושהי נפילה נפשית באותו פרק זמן לפני או אחרי, והיות שכך, אז הנפילה הפיזית הזו, היא קיבלה משקל גם בימד הנפשי, מכיוון שהיא עוררה דבר שהוא כבר היה. זה הקשר בין השניים.
אז זה... מה באמת הכלים להתמודד עם זה?
אז הכלים קודם כל זה להבחן. האבחון זה על ידי מה שאמרנו עכשיו, לבדוק מה היה לפני ואחרי במצב הרגשי, וזה לטפל. במצב הרגשי שהיה לפני ואחרי, אז אם נגיד זה חוסר ביטחון, אם זה תחושה שהיא לא מסתדרת חברתית, איזה כאב רגשי שהיה לפני ואחרי, בוא לטפל. בסדר?
טוב, תודה.
שיהיה בהצלחה בעזרת השם. שלום, ערב טוב.
שלום.
וברכה.
דבר ראשון, אני רוצה להודות לרב על כל השידורים. אני שומעת את הרב כל בוקר בשעה 6, וזה פשוט מדהים.
תודה רבה.
זה נותן הרבה כוח, זה מחיה. עכשיו, בקשר אליי, לי יש בעיה בנישואים, שעברתי פוסט-טראומה, היה לי צעקות וכל מיני שעברתי. ובעקבות זה מה שקרה לי, שכל פעם שאני נכנס, יש לי פחדים.
כן.
אפילו שאני אומרת לעצמי, אני לא צריכה לפחד, כבר עבר 39 שנה. כאילו, כשאני רואה את זה מול העיניים, הפחד בא.
הבנתי.
לא שייך להשתלט על זה.
בסדר, גם
אני... כמה שאני מדברת לעצמי ואני צוחקת, ואני עושה את כל מה שהרב אומר.
כן.
אבל בתכלס, אני המון מתגברת, ויש לי לחץ גם בעקבות זה.
אני
לוקחת כבר כדורים.
יש לנו דקה וחצי, ואני בעזרת השם אנסה לתת מענה וכיווני חשיבה, בסדר?
אוקיי.
מה שכדאי לעשות בהקשר הזה, זה ברגע שיש באדם קרוב אלינו שחווינו ממנו חוויות שהם גרמו לנו מצב טראומטי, מה שצריך לעשות, ואני אומר עכשיו בראשי פרקים, יכול להיות שבפרטים זה לא בדיוק מתאים, אבל אני מדבר על העיקרון החשיבתי מכאן ואילך, צריך לעשות את הנגזרת המתאימה לכל בן אדם. בהקשר הזה, צריך למצוא פרקי זמן שבהם את מצליחה להתנתק אפילו רגשית מאותו אדם. לא אומר להתנתק גופנית, אני לא אומר להתנתק פיזית, אני לא אומר להתנתק לברוח ממנו, לא אומר את זה. אני אומר להתנתק רגשית. רגשית, מה הכוונה? הכוונה היא שפחות להתעסק, פחות לחשוב עליו, ללכת אל עולם התחביבים, בני לעצמך עולם משלך, בני לעצמך סדר יום משלך, בני לעצמך חיים משלך. איזשהו פרק זמן מסוים של 3-4 חודשים, חצי שנה, פרק זמן מסוים שבו את משקיעה בעצמך, באישיות שלך, דברים שהם מנותקים מהקשר איתו, מהקשר בתוך מערכת הנישואים. ההתנתקות הזו היא לא התנתקות בשביל להתנתק, היא התנתקות בשביל להתחבר. היא התנתקות בשביל ללכת אל מקום שבו את פחות מחוברת אל המקום של הכאב והתסכול. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לכם המאזינים, היו ברוכים.
המוזיקה הכי טובה 24 שעות כל חי מיוזיק באתר ובאפליקציה.
פריד יצרה לצמיחות פריד אקסקלוסיב, שמחה להודיע על מבצע נדוניה. רק היום ומחר, מבצע נדוניה מדהים ברשת חנויות פריד. רק היום ומחר, בפריד.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 10 של חברות תרייג.
ונשאר לנו עוד ארגז אחד שלא פתחנו, ואנחנו חייבים למצוא את הקמאה ולגלות למי שייך עם כל הספרים העתיקים האלו שמצאנו בארגזים.
אז קדימה, אחרי סדר הלימוד, נחליט איך מתקדמים.
רגע, יש כאן עוד משהו.
ישראל הוציא בזהירות, תלית צהובה מיושן.
היי, יש... יש משהו בתוך הטלית.
בזהירות ישראל.
הוא פתח בעדינות את הטלית המגולגלת וכולם הביטו בדריכות.
חבורת תרי"ג,
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות.
למנויים חייגו 0722-79-6666.
מארגנים קומזיץ, מזמינים את האומן והיוצר דניאל מזרחי לערב ענק ומרגש מלא התחזקות ושמחה בהשראתו של האומן והיוצר דניאל מזרחי, שלא מוותר לעצמו למרות מגבלויותיו. חייגו 055-227-4424, 055-227-4424.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם התקשרו, כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
בזמן עבודות הרכבת, נוסעים בתחבורה ציבורית מתוגברת. מ-19 ועד 27 בספטמבר ייסגרו תחנות הרכבת, האוניברסיטה, סבידור והשלום בתל אביב. משרד התחבורה יעמיד לשירותכם מערך מתוגבר של תחבורה ציבורית בכמה מוקדים בארץ. נוסף על כך יפעל שירות הסעות יהודי מתחנות ההגנה והרצליה לתל אביב. לפרטים מלאים פנו למוקד כל קו, כוכבית 8787, או לאתר mot.gov.il. משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית.
מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? בהתקרב יום הדין, מי לא מחפש זכויות? וקנה לך סנגור. ביום ההילולה של מרן החפץ חיים, כף דלת באלול, יעלו חברי מכון משנת החפץ חיים להתפלל על קברו בעיירה רדין, ויעתירו עבור המאזינים תפילות לברכה, רפואה, ישועה ולשנה טובה ומבורכת. ניתן למסור שמות לתפילה ללא תשלום, 1-800-32-33-34, 1-800-32-33-34.
עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדה בלוטו 44 מיליון שקלים. לוטו, מה יסדר לך את החיים?
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, רוכב אופנוע, אל תעבור נתיב בפתאומיות.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב, שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. למועצה האזורית אשכול נעותה בשעה האחרונה פיצצת מרגמה מרצועת עזה, היא נחתה והתפוצצה בשטח פתוח מבלי שגרמה לנזק או לנפגעים, לא הופעלה האזעקה. קודם לכן הערב נחתה מרגמה נוספת ברמת הגולן. המרגמה שנעותה אל הגולן היא ככל הנראה ירי תואם מהלחימה בסוריה. אלו ידיעות של כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. בארצות הברית נחתם הערב הסכם הסיוע הביטחוני בין ישראל לארצות הברית. היועצת לביטחון לאומי של ארצות הברית סוזן רייס אמרה בטקס חתימת ההסכם כי ההרצאה תהיה שם עבור ישראל ואזרחיה היום, מחר ולדורות שיבואו. ראש הממשלה נתניהו אמר כי מדובר בהסכם היסטורי שיבטיח היקף סיוע ביטחוני חסר תקדים לישראל בעשור הקרוב. זוהי חבילת הסיוע הצבאי הגדולה ביותר שארצות הברית נתנה אי פעם למדינה כלשהי. נתניהו הודה לנשיא אובמה ולממשלו ואמר כי בארצות הברית מבינים שההשקעה בביטחון ישראל מחזקת את היציבות במזרח התיכון, ושהיא לא רק משרתת את האינטרס הביטחוני שלנו, אלא גם את האינטרס הביטחוני האמריקני, כך דיבר ראש הממשלה, אותה מביא כתבנו הפוליטי איתי גדסי. נשיא ארצות הברית ברק אובמה אמר כי ההסכם יסייע לישראל להגן על עצמה, ראש הממשלה נתניהו ואני בטוחים בכך שההסכם יביא לתנאי.